שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גת מגידו, ואנחנו בפרק מספר 74 של השור והדוב. פודקאסט שוק ההון, פיננסים, השקעות, כלכלה, איך שתרצו להגדיר אותו. אני 20 שנה בשוק ההון, היום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות. והיום אני מתכננת לקחת אתכם למסע בעולם השבבים והניהול, עם אורח יקר, עופר אליקים. ברוך הבא, עופר.
תודה.
אז עופר, אנחנו נתחיל קודם כל בלהציג אותך לפועלך רבה... רב הפעלים. אז ככה, עברך עשיר. אז קודם כל אתה בוגר MBA בקולומביה. היית אנליסט ב-CIBC בוול סטריט, ומשם דילגת לחברת שבבים, DSPG. היית סמנכ"ל פיתוח עסקי, אחר כך היית אחראי על שיווק והמחירות, עבדת מאסיה, ולימים ב-2009 מונית להיות המנכ"ל שלה. אפשר להגיד, דבר על זה בהמשך, שעשית שהיא טרנספורמציה או טרנראונד בחברה, ברמה העסקית. זה יסקרן אותי מאוד לשמוע על זה. ולימים DSPG נמכרה, ואתה סיימת את חלקך. היום אתה המנכ״ל של חברת אגרוטק בשם פילדין, ויור של חברת סולקון תעשיות, שתיהן חברות פרטיות, העולמות הפרטיים והלא שכירים. ידיך עמוק מאוד בניהול ובקבלת החלטות, ו... אין הרבה מנכ״לים ישראלים שמנכלו חברה שנסחרת בנסדק, והתמודדו עם וול סטריט ועם האריות והזאבים. אז אנחנו נדבר עוד על תעשיית השבבים, וננצל את הידע שלך כדי לשמוע ממך קצת איך אתה מסתכל על מה שקורה ב-2024 בעולמות האלה. אבל בוא נתחיל בהתחלה. אז אני אקח אותך ברשותך קצת לימי קולומביה העליזים. איך זה, למי ש... אתה יודע, ננצל את זה לרגע, למי שמסקרן אותו ללמוד בארצות הברית, לעבוד בוול סטריט, להיות חלק מהפרטייה הזאת.
כן, אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי, ובאמת אנחנו מנסים לקבוע את זה זמן רב,
וכיף
ונחמד להיות פה, אז תודה. אז קולומביה, אז קולומביה היא לא כמו שהיא נראית מהטלוויזיה ומה... כמה חודשים או השנה האחרונה, בסך הכל לנו הייתה, לי הייתה ברמה האישית, לי ולאשתי, חוויה מאוד טובה בקולומביה, שהתבטא גם ביכולת הזאת להתחבר לתרבות אמריקאית, קולומביה אוניברסיטה בסופו של דבר, למרות שלומדים בהרבה מאוד זרים, אוניברסיטה מאוד אמריקאית, גם עם דגש גם די יהודית, אז זו חוויה מאוד מעצבת, אומרת, לראות ולהכיר איך זה להיות חלק מהתרבות העסקית האמריקאית. ואני חושב שגם זה ככה נתן לי ערך מוסף מאוד משמעותי, שאני די ציפיתי לו, כי שמעתי עליו כשהתלבטתי איפה אני רוצה לעשות את תואר שני, ונתחלתי MBA בתל אביב בכלל. וכשהרגשתי שהלימודים בתל אביב היו כזה... לימודים תיאורטיים במובן הקיצוני, זאת אומרת שאם אתה נמצא באוניברסיטה, ואם אתה עושה, ואם אתה משלים מהבית, אותו דבר, בסופו של דבר, הכל נמדד רק בבחינות, ובקולומביה קיבלתי את מה שמאוד מאוד רציתי, וזה בעצם חיבור בין העולם התיאורטי, הפיננסי התיאורטי, המימוני התיאורטי, והתרגום שלו במעשים, זאת אומרת, התרגום שלו בלייצר ידע שהוא הרבה יותר מעשי, כזה סוג של נגיד case studies, מה שככה מקובל וככה קיים מאוד בפקולטות, בפקולטה למנהל עסקים בטוח, ובהרבה מאוד מהמקצועות, זה בעצם החיבור הזה של להבין משהו תיאורטי, אבל באמת למדל אותו, ולקחת איזה עסק, איזה תעשייה, איזה מגזר, ובאמת לנתח אותו, ובאמת להשתמש בכל הכלים התיאורטיים, כדי להבין אותו, וכדי ככה לפצח, בין אם זה שווי, בין אם זה עלות תהון, עלות חוב, וכולי. אז זה ככה משהו שלי נתן המון, ואני זוכר שככה הרגשתי ש... וואלה, money well spent בקולומביה.
וואלה, כן. מדהים. כן, האמת שזה, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, העניין הזה של לצאת, ולא רק לכל למד מלא תיאוריה, אלא שיש יישום, ואפשר אחר כך לחבר את זה לפרקטיקה, והרבה יותר קל במובן מסוים, להיכנס אחר כך לפרקטיקה. אז משם דילגת ל-CIBC, גוף מחקר. איך זה בכלל לעבוד בוול סטריט?
אז לי זה היה מורכב. קודם כל, ככה סיימנו בשנה... לא כיפית, זאת אומרת, זו שנה שעדיין השוק ככה מתאושש מהמשבר הזה של פוסט 2000, 9-11, אז הסיטואציה קצת יותר מורכבת בלחפש ולמצוא מקום עבודה, וככה אני התחלתי ככה לעבוד בתור כזה אנליסט באיזשהו hedge fund, ונורא רציתי ללמוד את המקצוע ולא להיות כזה ישר פרקטישנר, הרגשתי שעוד היה חסר לי עוד קצת לימוד, ובעצם ב-CIBC הייתה איזו פוזיציה בתחום של מידיה וברודקסטינג, והתחלתי שם, ובתור בחור ישראלי לא היה לי שום מושג במה זה תעשיית המידיה האמריקאית, ולא רק שלא היה לי שום מושג, גם לא יכולתי שיהיה לי מושג, גם אם הייתי נשאר באותו תפקיד גם עשרות שנים, אף פעם לא הייתי עולה ועונה לאחך ולטעם של התרבות האמריקאית. אין לי את זה. אבל מה לעשות, זאת התעשייה, וזו תעשייה מפוארת, אדירה, אין תעשייה כזאת בישראל, זאת אומרת, תעשיית מדיה.
כן.
שמורכבת בין אם זה טלוויזיות, רדיו, לוויין, עיתונות, טלקום, advertising agency, משרדי פרסום ענקים, הכל כזה ברולאפים מטורפים, בתוך המון אזורים גיאוגרפיים, שכל אחד יש לו את הטעם שלו, שפונים לקהלי יעד מכל מיני סוגים ככה, מגוונים אתניים, בין אם זה בקליפורניה או בדרום ארצות הברית וכולי, ומאוד מאוד קשה להבין איך בעצם בונים פה שווי, או בכלל מסתכלים על תעשייה כזאת כמה שנים קדימה, ואת זה בעצם הייתי צריך בעצמי ללמוד, ככה להתרכז יותר בחוזקות שלי, ולנסות ככה להבין את החולשות, ולא להיכנס לשם בכלל, בנושא של לנסות ולהבין איזה תוכנית תקבל רייטינג כזה, או איזה סרט יצליח.
זה גם לא מלמדים בקולומביה.
לא מלמדים, וגם לאמריקאים זה עובד הרבה יותר טוב, כי כשהם רואים משהו, בין אם זה שומעים שיר, רואים סרט, הרבה יותר קל להם ככה לקלוע אם הדבר הזה יצליח או לא, לי לא היה את זה.
אוקיי.
אז הייתי צריך בעצם ככה ללכת דרך היכולות היותר, היכולות האנליטיים שלי, ובעצם כן דרך שם בעצם לבנות וככה לצקת יותר תוכן ומהו דרך החוזקות היחסיות שהיו לי, ובסופו של דבר ככה זה מאוד הצליח. זאת אומרת, אז במדיה בעצם בניתי כל מיני מודלים שעד היום משתמשים בהם במקומות כאלה כמו CIBC, שהיום זה אופנהיימר, בין אם זה לחזות בעצם רייטינג עתידי של כזה קונגלומרטים שבעצם מרכזים בתוכם, בין אם זה עיתונות, רדיו, טלוויזיה, כזה בעצם זה רייטינג by target demographic, שעושים לזה בעצם מין רולאפ, או בכל מה שקשור במחירות של פעם זה ה-DVD, זה היום זה יותר בעולמות של סטרימינג, וכולי, לנסות בעצם לעשות איזה מין רולאפ דרך כזה טארגט דמו, של לאן בעצם, מי הקהל היעד של כל תוכנית, ונסות לשקלל את זה, או בכל מה שקשור בדברים יותר חשבונאים, כאילו שווים של כל מיני נכסים לא מוחשים שהחברות האלה מחזיקות וכולי.
וואלה, זה מדהים לדעת שבנית משהו ומשתמשים בו אחריך. כן. מגניב לאללה. טוב, אז משם, איך התגלגלת בכלל ל-DSPG?
אז ב-2006, לי ולשתי היו שתי בנות תאומות צעירות, וככה, בתור משפחה היה לנו נחמד ונעים בניו יורק, אבל עדיין היה, ככה הרגשנו את הניתוק הזה מהמשפחה, וככה עם חבילה כזאת, מאוד מאוד ככה חיפשנו את הקשר ככה, ואת הלחיות ככה בתוך השבט, ופחות בתור ככה זוג עם תאומות, והחלטנו ככה שזה הזמן הנכון לעשות את החזרה. והגעתי ארצה, ובאמת הייתי צריך להחליט ככה, מה אני רוצה לעשות שאני יותר גדול, האם באמת להמשיך יותר בצד יותר הפיננסי, שוק הון, השקעות וכולי, או לחזור חזרה לקור מחשבתי שבאתי ממנו, שזה יותר תעשיית ההייטק, כלומר, ה-corporate world. אז זה בדיוק אז הייתה ההפרטה של הרבה מאוד מהשוק הפיננסי בארץ, בעצם התחילו להיווצר כל אותם מוסדות פיננסיים שבעצם פוצלו מהבנקים, וככה, לפחות לתחושה שלי, הרגשתי שזה עוד מוקדם מדי, זאת אומרת, אני לא אמצא את עצמי שם מבחינת תפקיד ואתגרים וכולי, והיו כמה חברות שככה חיפשו אנשים שכן חזרו ככה מארצות הברית, עם יכולת לחבר אותם יותר לשוק הון, M&A וכולי, אז DSP הייתה אחת מהן, והתחלתי בעצם, החלטתי שזה מה שאני רוצה, ובעצם זה תחילת 2006, התחלתי לעבוד ב-DSP, בפיתוח עסקי וניהול קשרי משקיעים. זה התפקיד הראשון בחזרה ארצה.
בגלל שאנחנו הולכים לדבר על איך נראית תעשיית השבבים היום, תן לנו ככה בקטנה, איך נראית אז תעשיית השבבים?
כן, אז תעשיית השבבים הייתה מורכבת, הייתה רב שכבתית, כלומר היו בה חברות גדולות, שהגדולה בהן הייתה אינטל, אבל היו גם הרבה מאוד חברות בתעשיית השבבים, שהיו ככה מאוד, מאוד ממוקדות מטרה, כלומר לתעשיות מאוד ורטיקליות, שהתעשייה הגדולה ביותר באותה תקופה זה בעצם תעשיית ה-consumer electronics, שבעצם הייתה אז מאוד כזה ורטיקלית, כלומר היו סוגים שונים של מוצרים, ולכל סוג של מוצר, למשל ל-GPS, היה צ'יפ יהודי ל-GPS.
כאילו חברות שעושות צ'יפים ל-GPSים.
ל-GPS פלוס ועוד כל הנושא, כל הממשק משתמש, אם זה מסך ואם זה טאצ'סקרין וכולי. אז בעצם חברות שבעצם התרכזו בתחומים האלה, סמארט טיוויז, מידיה פליירס, MP כזה 3, כל סוג של מוצר שיכול להיות, ובעצם התעשייה מאוד מאוד השתנתה ב-2007-2008, עם היציאה של השוק של הסמארטפון, שבעצם היה כזה מין עולר שוויצרי, שפתאום היה מכשיר אחד, שייחד את כל היכולות האלה תחת קורת גג אחת, ובעצם ביטל בצורה ככה די מוחלטת את התעשייה ושינה אותה. מה שלא עבר, זאת אומרת, זה היה משבר מאוד גדול בכל התעשייה שלנו, זאת אומרת, חברות גדולות כמו חברת סורן בישראל, שבאמת התמחתה בוורטיקלים, יש למצלמות דיגיטליות וטלוויזיות ומכשירים אחרים. אותו דבר גם DSP, שהתעסקה יותר בעולם של טלפוניה אלחוטית. הפרדיים שיפט הזה, השינוי המאוד מאוד משמעותי הזה, של מוצר קונסומר, שבעצם מכיל בתוכו הכל, שינה הרבה מאוד דברים בתעשיית השבבים, ובעצם מאז אנחנו עדים לבעצם כניסה לתכנונים הרבה יותר מורכבים, הם לאו דווקא תכנונים יותר, הייתי אומר, מאתגרים טכנית, אלא פשוט יש בהם הרבה יותר אינטגרציה של יותר יכולות.
כן.
הרבה מהם, אגב, החברות בכלל לא מפתחות בעצמן, אלא בעצם זה intellectual property או קניין רוחני שקונים מבחוץ, לדוגמה חברות כמו ARM,
כן.
ומכניסים פנימה לתוך הצ'יפים האלה, ועל ידי זה בעצם מייצרים את כל היכולות, התשלובת הזאת בין סוגים שונים של מעבדים, סוגים שונים של קישוריות, או כזה תקשורת בין אם היא אלחוטית או חוטית, ודרך זה בעצם ככה מתכננים ובונים את הצ'יפים שבעצם מתורגטים לתחומים החדשים האלה. אז בעצם היה פה מעבר מ... ככה אפרונות מאוד מחודדים לאיזה מין עולר או איזה מין קלמר שיש בו הכל, ובעצם חייב תכנון שונה לחלוטין, תכנון הרבה יותר רחב, בעצם יש פה כזה איזה מין פלייט טכנולוגיות הרבה יותר מתקדמות מבחינת, כאילו, הפרוססים או תהליכי הייצור של הפאבים, לדוגמה, ככה, הפאבים כאלה כמו TSMC וגלובל. יש פה שימוש אדיר בקניין רוחני של מתוצרת צד ג', תהליכים שונים וחדשים כדי שיאפשרו את האינטגרציה הזאת. אז בעצם זה מאוד שינה את התעשייה, ובעצם אנחנו עדים בשנים לאחר מכן לקונסולידציה אדירה בתעשיית השבבים, שלא הייתה, או הייתה, הייתי אומר, בתחילת, בראשית דרכה,
זאת אומרת, אז היה יותר מקום, 2000. היה במובן מסוים יותר מקום לשחקנים קטנים, גם כאלה כן. מאוד ספציפיים, כמו שאמרת, הוורטיקלים, וזה הפך להיות כבר אתגר אחר. אז רגע, עכשיו זה קורה כשאתה ב-DSP בתור, עוד בעולמות של הפיתוח העסקי, מכירות וכאלה, וב-2009 אתה מתמנה להיות מנכ״ל. זה בעקבות העובדה שהשוק משתנה? זה איפה זה בדיוק תופס את הסיטואציה?
אז אני חושב שכן, יש פה בעצם איזה מין כזה חילוף דורות, גם מבחינת הכיוונים העסקיים. בעצם כשאני מגיע, אז חברת DSP הייתה חברה מפוארת, בעצם חברה ישראלית שהשתלטה על שוק, על איזשהו סגמנט. אומנם הסגמנט הזה היה יחסית מנותק מכל מה שקרה אז באותה תקופה בשוק, שזה בעצם היה החיבוריות של קונסומר אלקטרוניקס לתוך הרשת, וזה היה בעצם יותר טלפון אלחוטי ביתי, אבל בעצם החברה הזאת השתלטה על התחום הזה והפכה להיות למובילת שוק, ובנתה בעצם כזה טלפון על שבב, טלפון מלא על שבב, כולל כל שכבות התוכנה, כולל כזה full reference design, כלומר את כל התוכנה בצורה כזאת שאפשר לתת קיט עם מודול למי שרוצה לייצר טלפון אלחוטי ביתי, ואותה חברה יכולה מחר בבוקר בעצם לייצר טלפון באיכות דומה לזו של חברות אחרות, כאלה כמו פנסוניק ואחרות. אבל התחום הזה, מתישהו עובר ככה משנה פאזה, ומבחינת הפרודקט לייף, הסייקל שלו מגיע לאיזשהו פיק, ונכנס עכשיו...
ואנשים אין להם כבר היום טלפון אלחוטי בבית.
נכון, ובעצם הוא נכנס, אז בעצם התחום הזה נכנס ככה החל מ-2008-2009, לאותו ככה... בעצם מתחיל ככה לרדת בשיעורים מאוד משמעותיים. בהתחלה השוק מנסה לפצות על ידי הורדת מחירים ולנסות לראות כמה עקום הביקוש גמיש, מבינים שעקום הביקוש לא גמיש אחרי שמורידים את המחירים בעצם לאפס רווחיות, הדבר הזה מאוד פוגע בכל מי שנמצא באותו supply chain, באותה שרשרת הספקה, וכל הדבר הזה עוד יותר מחמיר את גודל הנפילה, ובעצם חברה DSPG כבר, הייתי אומר, כבר ב-2006 הבינה שהגבינה הזזה ו... צריך תוכנית חדשה, צריך תוכנית עסקית, שבעצם תעזור לחברה לפתח את הגל הבא, את הפרודקט לייף סייקל הבא של המוצרים, ובעצם מה שנבחר היה משהו מאוד מאוד דומה לאותו עולר שוויצרי של אייפון, עוד לפני בעצם שהאייפון או הטלפון החכם יצא לשוק. אבל כשהאירוע קרה, כשבעצם השינוי בשוק הזה קרה, הדבר הזה... הבליט בצורה מאוד מאוד משמעותית את ההבדל בין חברות קטנות לחברות גדולות. חברות גדולות יכלו לעשות את כל האינטגרציה, להשתלט על הרבה יותר יכולות, בין אם זה קישוריות, זה טלפונים שהיו צריכים להריץ, כמה דורות של סלולר, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ועוד ועוד קישוריות NFC וכולי וכולי, עוד הרבה מאוד מולטימדיה, וידאו שמתקדם כל הזמן, כזה גרפיקה, GPUs שמתקדמים וצריכים ככה לתמוך במודלים, מערכות הפעלה, בין אם זה אנדרואיד ובין אם זה iOS, שכל הזמן מתקדמות, כלומר יש פה פיתוח רציף.
כל הזמן,
רציף,
כמו מה שאנחנו מרגישים בעשר שנים האחרונות.
כן, שבעצם עובדים על כמה דורות, כלומר חברה גדולה, כשעובדת על צ'יפ, היא בעצם עובדת על 4 צ'יפים, על 4 אפליקיישן פרוססורס כאלה במקביל. זו חברה גדולה, חברה קטנה, עובדת על דור אחד. ובעצם כן. כשהיא מסיימת את הדור הזה, היא מתחילה את הדור הבא, או אולי היא עובדת על דור וחצי. מה שאני ראיתי זה שבעצם בתחרות הזאת, חברות קטנות לא יוכלו בעצם להצליח, כי אין אפשרות להתחרות כשאתה יודע להשקיע איקס עשרות של מיליוני דולרים בשנה, בחברה שבעצם מוכנה באותו תחום להשקיע פי 20 ממה שהחברה שלך משקיעה, ולכן בסופו של דבר אתה תמיד תגיע לשוק מאוחר מדי, עם פחות מדי, השוק יתקדם קדימה, אתה תמיד תחשוב שבתחנה הבאה, בצ'יפ הבאה, אתה מפצה על כל החסרונות שהבאת בצ'יפ הקודם, אבל guess what, התעשייה תהיה כבר שנים קדימה, זה מצד אחד, ומצד שני גם, שוק הלקוחות של TSP, שהיה בעצם כל המובילות שוק בתחום הזה של קונסומר אלקטרוניקס, שמות מפוארים, אז בשנים האלה חברות כמו פנסוניק וסימנס ושארפ וסוני וסניו ו...
כן.
וכל מיני ברנדים כאלה של טלקומי, בין אם זה ורייזון ו-AT&T וכולי וכולי, אלה היו בעצם חברות שכל זמן שזה היה מאוד, הפיתוח היה מאוד ורטיקלי, הם בעצם שמרו על ברנד וליו מאוד מאוד משמעותי, יכלו ככה לקבל פרמיה כשהיית מגיע למדף בריטל, והיית מבין על מה אתה משלם, ובעצם כשהתעשייה הזאת השתנתה, הם לא הצליחו להשתנות.
כן.
ובעצם הם ניסו, השקיעו, אבל מתישהו ככה הוציאו את המגבת הלבנה ונופפו ואמרו, אנחנו כבר לא, אנחנו לא בשוק הזה, ומה שראו זה בעצם שכל התעשייה של הקונסומר אלקטרוניקס הלכה ובעצם נעלמה, ובעצם החברות האלה התמקדו בשווקים שהם היו ככה, שהם שלטו בהם, בין אם זה נגיד פנסוניק יותר בעולמות של כזה של אודיו, דברים שהם כבר ללא מסך, ללא ממשק משתמש, פיליפס שבעצם ככה מכרה הרבה מאוד מפעילויות האלה, סימנס שבעצם די הזדקתה על, על כל הברנדים האלה, ועוד חברות רבות אחרות, יפניות שבכלל כבר לא, חברה כמו סניו שנבלעה על ידי, על ידי פנסוניק ושארפ, שבעצם די הפסיקה להיות רלוונטית, כן. ובעבר הייתה שם מאוד מפוצץ.
אני חייבת לשאול, זה מאוד מעניין מה שאתה מספר, תביא אותנו רגע לנקודה הזו, הרי בדיעבד כל מה שאתה אומר נשמע מאוד הגיוני. ואתה גם מתאר צניחה במחירות, שאולי עזרה לזה להיות מאוד מאוד דרמטי, או ברור, אוקיי? מהבחינה הזו שאתה אומר, אוקיי, הורדנו מחירים, כאילו ניסינו להגיב, ורק ראינו עד כמה המצב גרוע, עד שהגענו לאפס רווחיות, וזה באמת דרש למחוק את הלוח, ולייצר תוכנית שונה, אבל זה מאוד מאוד לא טריוויאלי. איך, זה החלטות... מאוד משמעותיות, זה לשכנע דירקטוריון, זה ברמה ש... איך לא לגמור כמו שרפ?
אז כן, אז דינמיקה מורכבת, כלומר, אחד, אני רואה ש... זאת אומרת, אני בתור מנכ"ל חדש, גם זה לא שאני הגעתי וצמחתי בתעשיית השבבים, בעצם הגעתי די מבחוץ, אני עובד בעיקר מול מהנדסים, שמבחינתם התחומים החדשים האלה סופר מעניינים, יש פה הרבה מאוד תחומים מעניינים, מתפתחים, שמהנדסים ככה מאוד רוצים להמשיך לפתח, וגם מאוד מאמינים במה שהם עושים, והם יודעים שהצ'יפים האלה יהיו הכי טובים בשוק, ומצד שני יש מציאות אחרת, שמסתכלים ככה פיננסית, ורואים שבעצם מה שקורה בחברה, אז יש בעצם ירידה במחירות, שחיקה ברווחיות, כי בעצם מנסים, הלקוחות שלנו בעצם מנסות ככה למדוד את גמישות הביקוש.
כן.
עלויות אדירות של מחקר ופיתוח, ואתה מבין שלמרות שיש הרבה מאוד כסף בקופה, אם אתה לוקח את המודל הזה קדימה, ואם הוא לא מניב את התוצאות שאליהם אנחנו מצפים, חברה כזאת יכולה בעצם... לגמור את עצמה מבחינת החוסר יכולת לצאת מאותה ספירלה, ובעצם לעשות את היוטרן, בתוך מספר שנים מועט. ואני גם מבין שכדי להיות יותר תחרותי, מה שאני צריך לעשות זה להגדיל את תקציב המחר הפיתוח, כלומר, עוד יותר לקצר את הרנווי שקיים.
כן.
אז זה עבד במספר שיחות, כלומר, בסיטואציה כזאת זה לא מה לא לעשות, אלא זה יותר... מה כן לעשות? איזה תוכנית אחרת תהיה טובה יותר ותבטיח את הקיום, ובעצם את היכולת זאת להגיע לנקודת פיתול מהר מאוד. זאת אומרת, ועל זה בעצם הייתי צריך לעבוד, וכשהיה לי את זה, ובעצם התוכנית הזאת שבניתי, התמקדה בעיקר במה שלמדתי בקולומביה, לבנות Sustainable Competitive Advantages, כלומר לבנות יתרונות תחרותיים, לבנות פרנצ'ייז. באיזה מקום חברה טכנולוגית, עם משאבים נתונים, יכולה להיות מספר אחת בתעשייה. בתעשיית השבבים, מספר אחד מרוויח מאוד מאוד יפה, ואנחנו ככה רואים את זה. מספר שתיים הוא ככה, יש עליו סימן שאלה. מספר שלוש כבר break even או כבר אדום. כל מי שנמצא משלוש ומטה, הוא לא יהיה שחקן.
כן.
אז בעצם החיפוש היה, חיפוש עצמי, ניתוח של היכולות הגרעיניות שיש בתוך החברה הזאת, חברה טכנולוגית שנכון לשנת, מתי שזה קורה כזה, ב-2011, חברה שקיימת כמה עשרות שנים, בנתה יכולות מדהימות בשווקים שאליהם היא התייחסה, יש לה המון המון קניין רוחני, איך אפשר עכשיו לברור מהקניין הרוחני הזה, את היכולות הגרעיניות כאלה, שבהם DSPG יכולה לשמור ולהיות במעמד של מספר אחד בשרשרת, בעצם כן שאלה את הפרנצ'ייז וליו, כן לקבל את הפרמיה על אותו IP.
כן.
באותה תקופה, ככה DSP בתוך חברת שיפינג כבר הייתה באזור של 30-35% גרוס מרג'ין, שנגיד המדיאן בשוק הזה היה באזור ה-50 ו. זאת אומרת שאנחנו לא מוכרים מוצר שיש בו, המון ערך, יש בו המון ערך, פשוט מבחינה צרכנית, בגלל, כן. בגלל שהקום הביקוש לא היה באמת גמיש, אז אנחנו בעצם חטפנו את, את הירידה המאוד משמעותית במרווחים. אז בעצם בחיפוש הזה כן מצאתי וראיתי שיש בעצם שלוש יכולות גרעיניות מאוד משמעותיות שיש לחברה, זה בעצם כל הנושא של עולם ה-DSP, ה-Digital Signal Processing, עיבוד האותות, בין אם זה לעולמות של Voice Audio ולעולמות אחרים. הנושא של בעצם המוצרי צריכה שבעצם עבדו מתוך סוללה, כלומר מקור המתח שלהם, מקור האנרגיה שלהם הייתה סוללה, ובעצם כן נוצר פה ידע שהוא די ייחודי לחברה שבעצם כל תחום הפעילות שלה היה ממכשיר שהוא מבוסס בטריה, ובעצם כל היכולת לשמור על אורך חיים משמעותי, על לרדת לזרמי זליגה נמוכים, על היכולת להתעורר בצורה מהירה וכו', היו חלק מהתכנון ומהיכולות שלה, והתחום השלישי זה בעצם היה השליטה הזאת בתווך האלחוטי הזה, של אז, של הטלפונים האלחוטיים, היה כזה איזה מין תקן שהתחרה בסלולר, שקראו לו דקט, ובעצם הפרוטוקול הזה, שבעצם ישב על איזשהו פריקוונסי בין, שהוא היה לייסנס, כלומר, יש פה תדר שזה נכס, כלומר, כדי לקבל תדר חדש לפעילות של IoT, אתה צריך או ללכת לעולמות של כזה של ה-ISM, בעצם לתדרים חופשיים פנויים באזור ה-2, 4, 900, 6 גיגה הרץ, ולנו בעצם היה לנו תדר שבעצם, או בעצם קבוצת תדרים, שבעצם יועדה בדיוק לפעילות הזאת, עם פרוטוקול דיגיטלי שבעצם אפשר לחברות שפעלו בתדר הזה לשדר ככה בעוצמות שידור וקליטה גדולות יותר ב-ISM, כלומר אפשר לייצר פרופוגציה ולהגיע לנקודות שאתה לא יכול להגיע אליהן בתחומים האחרים, שנגיד Wi-Fi ופרוטוקולים אחרים פועלים בהם, אז היה פה בהחלט נכס הידע וגם אותו תדר. ובעצם עם זה בניתי תוכנית עסקית שבעצם אמרה בתור ככה מנכ"ל חדש ותוכנית חדשה, אני בעצם לא מהמר על תחום פעילות אחד, אלא אני בעצם מביא פה לשולחן גם מספר אופציות. כלומר, כן. שגם אם אחת מהן תיקשל, עדיין יש פה עוד שתי אופציות שבעצם עדיין נשארו רלוונטיות, ומספיק שאופציה אחת ככה תופסת. תהפוך ותהיה לעסק משמעותי, והחברה יוצאת מנקודת הפיתול, ובעצם מה שזה גם אמר, זה שהחברה גם יכלה להמשיך ולפתח את שלושת האופציות האלה עם מחצית, מתקציב המחקר והפיתוח שהיה קודם, כלומר אנחנו גם נוכל לייצר את אותו פרנצ'ייז ואלי, כלומר להיות מספר אחד בתחומי הפעילות האלה, אבל גם לעשות את זה עם תקציבים הרבה יותר צנועים, ככה שבעצם כל המודל העסקי והרנווי שקיים לחברה כן יוכלו לתת מענה לצורך של חברה בעצם לצאת מאותה ספירלה של צניחה בהכנסות, ולהמציא את עצמה מחדש, ולטפס לאיזשהו product life cycle חדש. אז בעצם מה שאנחנו עשינו זה, שמנו על השולחן תוכנית, שהוא בה שלוש אופציות, שבעצם מבחינת כזה המטריצה, במקום לצמוח ורטיקלית במוצרים, אנחנו בעצם לוקחים יכולות גרעיניות ומוצאים אותם לשווקים חדשים. בעצם אנחנו הולכים לכבוש שווקים חדשים, שאנחנו לא עושים עסקים עם החברות שפועלות שם, וגם אנחנו פחות מכירים את המוצרים האלה, אבל אנחנו מאמינים שיכולות הליבה האלה מאוד מאוד רלוונטיות. אז בעצם תחום ראשון היה לקחת את כל הצד של העיבוד אותות, on a chip, מה ש-DSP הצטיינה בו במכשירי voice ובווידאו, ולהביא את זה לעולמות של הפרופשיונל, לעולמות היותר מקצועיים, enterprise ופרופשיונל, חברות כאלה כמו סיסקו, אוויה, פוליקום, יילינק וכולי, ובעצם להיות שם האינטל של העולם. לקחת את היכולת ההתעוררות המהירה מהסוללה ולהביא את זה למוצרי הקונסומר החדשים, סמארטפונים, טאבלטים, מצלמות חדשות, ובעצם להיות שם מין איזה מערך של חיווי קולי, של בעצם התעוררות באמצעות קול ופקודות קוליות וכל האסיסטנס, בין אם זה סירי, גוגל, אלקסה וכולי. והתחום השלישי בעצם היה לקחת את אותו tech and deck של טלפוניה לעולם של IoT, לצקת בו את כל מה שנדרש בעולם של IoT, להיות כזה לא רק circuit based, אלא להיות גם packet based, כלומר לשדר גם נתונים וגם היכולת לעשות תקשורת רציפה, להיכנס לזרמי זליגה עוד יותר נמוכים, להתעורר עוד יותר מהר, ובעצם אותו מעבר שבלוטות עשה לבלוטות low energy, לקחת את התקן הזה ולהעביר אותו לעולם של IoT, מה שכן אפשר והיתרונות היחסים שהיה לנו, זה בעצם הפרופוגציה והיכולת בעצם לשדר ולחסות קומות מלאות בבניינים, כלומר זה תקן IoT יותר ל-in-building, אבל גם עם אפשרות ככה לצאת החוצה, ולתת בעצם את הטווח שידור קליטה שלא קיים באף טכנולוגיה אחרת, ובעצם דרך זה לחסות במינימום צ'יפים, עולם כזה של IoT, שהוא בעצם מרובה ביחידות, וכל היחידות האלה צריכות לתקשר אחת עם השנייה, אז ברגע שאתה מביא יכולת כזאת של שידור, טווחי שידור קליטה גדולים, אתה בעצם יכול לחסות עם הרבה פחות קונטנט, עם הרבה פחות עלות, עם הרבה יותר reliability, ולתת כזה ערך הרבה יותר טוב לשווקים האלה. To make a long story short, בעצם כל השלושת האופציות האלה הצליחו, ובעצם החברה, עברה בעצם את נקודת הפיתול הזאת של צד אחד
עסק בהכנסות.
מסורתי שנמצא בצניחה, בעצם כזה איזה מין סיפור של שתי ערים, צד אחד ביזנס כזה שיורד ב-25% מבחינת ההכנסות בשנה, מצד שני ביזנס שמתרומה מ-0 ומגיע לסדר גודל של 150 מיליון דולר בשנה, וגרוס מרג'ין שכפול, בעצם ברווח גולמי שהוא כפול מהרווח הגולמי, שהיה בעולם היותר מסורתי, כלומר, הרווח הגולמי הזה הוא רווח שהוא מעל החציון בתעשיית הצ'יפים, כלומר, זה בעצם הרווח הגולמי הוא כזה סוג של נייר לקמוס ל-IP, שאותו כן. אתה בעצם מביא, אתה לא מביא רק את הסיליקון, אתה מביא פה הרבה ערך יחסי, מאוד תחרותי, DSP הפכה להיות למובילת שוק, בעולם הזה של האנטרפרייז, כל העולם הזה של Unified Communication as a Service, היום אנחנו מכירים את זה יותר דרך זום וטימס, הפכה להיות למוביל שוק עולמי בכל מה שקשור ביתו בחיווי קולי, בעצם כמעט כל ה-Consumer Electronic Devices היה להם את הצ'יפים והיכולות של DSP, ואותו כנל גם בעולם של ה-IoT, DSP, התקן הזה, ה-ULE, שבעצם היה תקן ההמשך של הדקט בעולמות האלה, של ה-Internet of Things, תפס, וכל הדבר הזה בעצם העביר את החברה, בעצם הוציא את החברה מנקודת הפיתול, לקח אותה חזרה לעולם של צמיחה, צמיחה הרבה יותר רווחית, על בסיס עלויות הרבה יותר נכון, לחברה בסרט הגודל שלה, ובסוף 2021 החברה קיבלה הצעת רכש מחברה אמריקאית אחרת. באמצע,
סינופטיקס.
היה סיפור אחר.
כן, רגע, אנחנו נדבר עליו עוד רגע. אז בעצם okay. בסוף 21 סינופטיקס קונה את DSP, והיא נמחקת מהמסחר, הופכת להיות חברה פרטית, ונבלעת
בתוך חברה ציבורית אחרת, כן.
אז, אבל בדרך לסיפור המרתק הזה ועל הטרנראונד של החברה, היה מפגש פנים אל פנים עם קרן סטארבוקס האמריקאית, שזו קרן גידור אקטיביסטית למי שלא מכיר, גם במלנוקס, שזה היום בתוך אינווידיה, היה מפגש איתה, ויש הרבה ניצולים שיכולים לספר. אז באיזה שלב זה מגיע בתוך הטרנראונד? כאילו, איפה הם נכנסים, ואיך זה בכלל להתמודד איתם?
אז בעצם זה מתחיל ככה ב-2012, שבעצם אנחנו רואים ב-13F, בדוחות שיש בעצם משקיע כזה, שקראו לו אז רמיוס, שזו היה שם הקרן הראשון, ואנחנו okay. רואים אותם ברשימת בעלי המניות, ואנחנו...
באיזה אחוז?
ב-4%. Okay. 4%, אנחנו מדפדפים, רואים פתאום 13D, פיילינג, אנחנו בדרך כלל רואים את שבעצם נכנס אלינו משקיע מוסדי, אנחנו רואים כזה פיילינג של 13G, בודקים מה זה 13D, 13D זה אומר שלמשקיע הזה יש כוונות אחרות מלמשקיע פיננסי. אנחנו ככה נפגשים, זה פתאום פגישה עם בדרך כלל הפגישות משקיעים, זה פגישות מאוד, זאת אומרת, שאלות נוקבות, אבל הפגישה היא באווירה נינוחה וידידותית. זה מישהו שרוצה בטובת החברה, ופה בעצם אתה מגיע למפגש, והמפגש הזה הוא מאוד לא נעים. ובעצם מסבירים לך למה לא כדאי להשקיע בחברה, אבל מצד שני, הגוף הזה...
הרגע קניתם 4%.
כן. אז הייתה ככה חוויה לא פשוטה לחברה לעבור. אני חושב שככה, לי זה היה אולי בתור מישהו שמגיע מהעולם, הגיע מהעולם הזה, קצת יותר ברור שאין פה באמת, שום דבר פה לא אישי.
כן.
בסוף כולם רוצים לעשות כסף. והביקורת הנוקבת על ההתנהלות, וכל הנודע בעצם לעורר שינויים, או לאתגר את ההנהלה ולהסביר למה החברה הזאת חייבת שינוי, והשינוי לאו דווקא יבוא מתוכה, אלא יבוא ככה מעלה דרך שינויים שיהיו בבורד. ובעצם ב-2012 נכנסו, הגענו לאיזשהו הסכם עם קרן סטארבורד, שכבר ישבה על 10%. זה כבר עבר מרמיוס לסטארבורד, הם בעצם היו להם כמה הצלחות, ובעצם ישבו, בעצם זה קרן שפוצלה מקאוון, מבנק ההשקעות, בחלק מהאקטיב אסט מנג'מנט שלהם, נוסדה הקרן הזאת, קרן גידור אקטיביסטית, ושינתה את השם לסטארבורד. באותה תקופה כבר היא יושבת בצורן, אתה מדבר על חברות סמיקונדקטור, חברות כמו מיפס, ועוד כמה וכמה, בעצם זה האזורים שהם תקפו, זה אזור בעצם שהן מאוד נוח לתקיפה. אחד, כי באזורים האלה כן יש מעברים בין פרודקט לייפסייקל, צורן עברה בדיוק את מה ש-DSPG עברה.
אז הם בעצם נכנסו דווקא מתוך מקום שהם זיהו כן. בסטארבורד את הצורך לשנות.
כן.
ורצו לנתף את זה.
ובעצם מה שהם רואים, מה שסטארבורד רואים, הם רואים בעצם חברות שיש להם מחזור מחירות משמעותי, אמנם נמצא במגננה ועובר בעצם ככה התקפה בגלל השינויים שקורים כן. בשוק, אבל מצד שני, מתחת לזה הם רואים הוצאות מופ אדירות, אבל בסוף חברות השבבים, זה מה שהם עושות.
כן.
המופ זה מה שמגדיר אותם, שיווק ומחירות הוא מעולה, אבל זה לא מה שיגרום להם למכור יותר. אם החברות האלה יעשו מוצרים ויוכלו לכוון את המוצרים האלה להיות טובים יותר, אז אולי הן יכולות לטפס בשרשרת הערך ולהגדיל את נתח השוק שלהם ועל ידי זה לצמוח. אז בעצם זו הוצאה המרכזית שמסתכלים על P&L של חברות שבבים. זה סעיף ההוצאה, ובעצם סטארבורד גרסה שבעצם אפשר לעשות את אותו דבר עם הרבה פחות. זה כמובן נתקל בהתנגדות שבבים, כשגופים כאלה עברו את הביקורת של סטארבורד, מה שבעצם מילץ את החברות האלה לחפש מפלט אחר, ובעצם צורה נמכרה אז ל-CSR, מיפס התפצלה לשני ביזנסים, ביזנס אחד שבעצם מכרו את הפטנטים לחברה אחת, ובעצם עסק התפעולי נשאר ומאוחר יותר גם נמכר. מה שסטארבורד גרסה, שבעצם בעסקים של הצ'יפים האלה יש בעצם שני צדדים. צד אחד זה הצד התפעולי, זה בעצם אותו P&L. צד שני זה הצד של האסט, של הפטנטים, שבעצם אפשר לפצל פה כל חברה, למכור את הפטנטים ואת ה-IP. ומצד שני להמשיך להפעיל את, את הפעילות המוכרת, ועל ידי כך בעצם יש פה שתי חברות, אחת נמצאת בארון, אף אחד לא רואה, אף אחד לא נותן לה שווי, ובעצם מסתכלים רק על הפעילות התפעולית. ברגע שיש פה הרבה R&D, זה אומר דווקא שהארון הזה של ה-IP, הוא הצד החזק.
זה מאוד מפתיע שם. אותי אפילו, כי יש בזה איזה משהו שהוא לא אינטואיטיבי, נכון. כי בסוף זה, החלק התפעולי חי על...
אז זה בעצם, שבעצם סטארבורד תוקפת את DSPG, זה בעצם הסיפור שהיא מספרת לשוק, זה הסיפור שבעצם דרכו היא גם חוברת, או... עוד משקיעים, בוא נגיד, חוברים לקאפ טייבל, ובעצם עושים פיילינג כזה של 13D. אני הסברתי שזה לא המצב, בפגישות שהיו לי איתם, למרות שהיו ככה קלסרים מאוד גדולים ואהבים שגרסו אחרת, שאין פה בעצם תיקון כזה. תיקון בעצם של להוציא איזה כמה שלדים מהארון, ודרך זה בעצם מייצרים את, את השווי שוק הזה שכביכול חסר, וזו הסיבה שבגללה הם כאן. זה כן עבד להם בחברות אחרות, נגיד ב-AOL זה עבד מצוין, ובעצם דרך זה AOL ככה מכה פטנטים, ובעצם סטארבורד לא המשיכו, או לא בעצם הצליחו בפרוקסי פייט בקרב השליטה שלהם, אבל ב-DSPG אני הסברתי שזה לא המצב, אין את השלדים האלה בארון, הם אולי קיימים תיאורטית, אבל הם לא יניבו את הערך המשמעותי הזה. זאת אומרת, זו לא התרופה לדיספיג'י, התרופה לדיספיג'י זה בעצם המצאה בדרך הקשה. אתם צריך לבנות פה קווי מוצרים, להיכנס לשווקים, לא מדובר בתיקון קצר טווח. אז אמרנו ככה שהם בעצם הכניסו שני חברי בורד, שכמובן עבודה כזאת עם בורד, שעובד בצורה ככה מאוד טובה ופתוחה, ופתאום נכנסים שני אנשים חדשים, זה לא, טוב זה לא עושה, זה היה ככה התנהלות מאוד מאוד מורכבת, ככה אני הייתי ככה בין הפטיש לסדן, ושנה לאחר מכן בעצם הוחלט, בעצם מה שקרה זה, הדבר זה התפתח לקרב שליטה של ממש, שבעצם סטארבורד רוצים להחליף את כל פרק, עם כל חברי הבורד שבעצם עולים לבחירה. ברגע שחברה, ככה מהמחקר והניתוחים שעשיתי, בעצם הדרך היחידה לנצח בקרב שליטה כזה, זה דרך תיקון שווי שוק. זה הדרך היחידה שדרכה אפשר בעצם לנצח בקרב שליטה. אם לא מצליחים לעשות זה, ודיספי באותה תקופה היא נהפוך, היא בעצם נמצאת בצורה, במצוקה אדירה, כי השוק המסורתי שלה נפגע, וממשיך כן. להיפגע, ומצד שני, המצאה מחדש הזאת, שהייתה עוד בתוכנית
לא השנה, עוד עצמה.
לא, היא לא שם.
כן.
אז קרה קרב שליטה, ובעצם סטארבורד די השתלטה על, על הבורד של DSPG, ופתאום זה לעבוד עם בורד חדש, בורד שגם לא סומך עליי בתור מנכ״ל, מרגיש ככה שלא עבדו איתו בצורה הכי... הכי נכונה והוגנת, ובעצם ככה אני צריך לקבל החלטה. אני שם את המפתחות ועוזב, ותומך באיזה מין תהליך כזה של החלפה, או נותן צ'אנס. ואז ביקשתי פגישה עם הבורד, ואמרתי להם, תראו, אלה החלופות שאני רואה. מצד אחד אני יכול, אנחנו יכולים, בגלל הדם הרע שיש כאן, אני מוכן לשים את המפתחות, ובעצם לתמוך בהחלפתי, או שתיתנו לי להריץ את החברה, אבל בדרך שבה אני מאמין ורוצה, שזה בעצם אותה תוכנית עסקית שדיברנו עליה לפני רגע. אז אחרי ככה מספר הפגישות שבהם הצגתי, ושאלו אותי שאלות, וחקרו וזה, החליטו לתמוך בתוכנית הזאת, ולתת לה צ'אנס, כמובן עם KPIs ככה מאוד מאוד מוגדרים, שאנחנו נעבור כל רבעון, ואנחנו ננתח אותם לעומק, ואנחנו כל רבעון נדבר על זה, האם עכשיו זה הזמן הנכון למכור את החברה, כי זה בעצם מה ש...
סטארבורד מחפשים.
במקור סטארבורד כן. רצו. סטארבורד בסופו של דבר, ככה, למרות שניצחו בקרב השליטה, מוכרים את ההחזקות שלהם ב-DSPG כמה חודשים אחרי קרב השליטה, עשו מעט מאוד כסף, בדרך כלל הם עושים הרבה מאוד כסף. כי זו הדרך שלהם. כלומר, הם צריכים לבוא ולראות לשוק שאם תמכתם בנו, אנחנו רוצים לעשות, לחולל שינוי דרך הגוונאנס, ברגע שעשינו את השינוי הזה, אנחנו את שלנו עשינו.
למרות שזה לא היה, לא הציף עדיין שווי?
כן, כן. בדרך כלל זה מה שקורה, זאת אומרת, ראו את זה במרוול, כשהם נכנסו, אומנם במרוול כן הייתה עליית ערך, כי בעצם כן החליפו את המייסדים במניים חיצוניים, אבל שוב, רוב הערך נוצר אחרי שסטארבורד עזבו, בצורן זה קרה במחירה של CSR, במלאנוקס זה קרה במחירה לאנווידיה, אבל זה מה שקורה, בדרך כלל או שהנהלות נלחצות, ובעצם אומרות, אנחנו לא רוצות לעבור את זה, ומחפשות מפלט אחר, וזה בעצם מחירה, או שמעט מאוד חברות עוברות את הקרב שליטה הזה, ומצליחות. אז בעצם DSPG, אחת החברות היחידות שבעצם עברה את קרב השליטה, שמרה על אותה הנהלה, מימשה את אותו חזון, לא עשתה בו שום שינוי.
כן.
מימשה את אותו חזון, וגם הראתה לעולם.
שאפשר.
שאפשר להמציא. חברת צ'יפים ציבורית יכולה להמציא את עצמה, זה לא קורה הרבה. קורה מעט מאוד פעמים. אני ככה, מכל המחקרים שעשיתי, קרה משהו כמו 4 פעמים. שחברה בצורה אורגנית, לא על ידי שימוש בקומת מזומנים, ובעצם לייצר כזה קונגלומרט, נגיד ברודקום סטייל, מרוול סטייל, אלא בצורה אורגנית. אינטל הייתה אחת מהחלוצות, למרות שהיום אנחנו די מספידים אותה, אבל בסופו של דבר אינטל עשתה את הדבר הזה, עברה בעצם מדור מוצרי ממורי לבעצם לפיתוח של 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 שבבים שבעצם מדברים על בנייה של מעבדים, כמו אותו CPU, כאילו המחשב הסיריאלי, בעצם מעבד סיריאלי, עשתה את המעבר הזה, עשתה אותו בצורה מפוארת, זה בעצם השבנת החברה הזאת. DSP הייתה צריכה לעשות זה פעמיים, היא בעצם הצליחה לעשות את המעבר הזה פעמיים. אגב, בשנת 2021, היה צריך להתחיל לחשוב על ההמצאה הבאה, בעצם להמציא את החברה מחדש, כי בעצם החברה עברה באיזשהו product life cycle, ה-product life cycle זה אלה בעצם התבגרו, זאת אומרת, בין אם זה בעולם של Unified Communication, איזה סרוויס, בעצם המכשירים האלה עברו, נכנסו חזרה לתוך איזושהי אפליקציה, לתוך המחשב, ועכשיו אתה כבר לא שולט על מיקומי המיקרופוני ואיזה ספיקר יש, הכל נמצא בתוכנה, וזה בעצם קליינט מול סרבר, ואיזה אלגוריתמיקה אתה יכול להכניס לקליינט, ועשר בעצם לקחת את מה שנמצא בתוך השבב ולהעביר אותו לעולם של תוכנה. אז בעצם הרבה מאוד דברים ככה משתנים, ובעצם בשווקים האלה, כל 7 שנים אתה צריך די להעמיד חברה חדשה, בייחוד אם החברה היא חברה שצומחת בצורה אורגנית.
אז בוא נעשה פסט פורורד ל-2024. אתה מסתכל היום על תעשיית השבבים. במובן מסוים, איך שאתה מתאר את זה, זה נראה פשוט, כאילו פשוט הדור הבא כל פעם. זאת אומרת, נראה לי, לך זה יותר טבעי ממישהו שנמצא מחוץ לתעשייה, ויש איזה מפץ גדול, ועדיין נראה שמה שקרה עם אינווידיה וכל הכניסה של הג'נרטיב AI, זה סוג של מפץ מאוד משמעותי. כן. נשמח לדעת מה השני סנט שלך על זה.
אז קודם כל, כשאני מסתכל על התעשייה של השבבים, אני מסתכל על הרבה מעבר לאינווידיה. אינווידיה בעצם היא די יוצא, כאילו בעצם זו חברה שהיא די יוצא דופן, אמנם היא חברה מתחום השבבים, אבל היא לא מוכרת רק שבבים, היא מוכרת הרבה יותר מזה. אבל כשמסתכלים על תעשיית השבבים, מה שקרה זה בעצם הקונסולידציה הזאת, שאם בעבר, בתקופה ככה ש-DSP הייתה בשוק ההון, חברות שמכרו ב10 מיליוני דולר, הם היו סאבסקייל, בעצם לא היה להם מספיק יכולת כדי להשתמש הוצאות של בעצם בפריסה הגיאוגרפית של שיווק ומחירות, בעצם בגוף R&D שאוכל בעצם לסגור מוצרים ולעבור מדור לדור, והיה צריך בעצם להיות בתוך פורמט כזה של כמה מאות מיליוני דולרים, שאיפה שנגיד DSPG, צורן היו. אז היום גם חברות שמוכרות במיליארד או שניים, הן בסאבסקייל. הן לא, הן מספיק גדולות כדי להיות מסוגלות לעשות את השינויים הנדרשים, כדי לעשות אלוקציה של קפיטל לתחומים חדשים. והיום בעצם ההוצאות הנדרשות כדי לפתח צ'יפים, בייחוד אם המטרה היא יותר בעולמות המחשוב המעבדים, בין אם זה מעבדים מקבילים ובין אם זה מקבילים טוריים, כל השוק והכניסה לשוק, הכרטיס כניסה הזה התייקר בצורה משמעותית, בכמה עשרות, זאת אומרת, אני מסתכל על התייקרות של כרטיס הכניסה מעשור לעשור, הוא מתייקר בפי 10 עד פי 20. אז בעצם וואו. היום כדי להיכנס לשוק, אתה מדבר על מאות מיליוני דולרים של השקעה, כדי בעצם שתיווצר חברה שתוכל להשפיע, תוכל לשנות, תוכל לחדש, ובעצם דרך זה כנראה להימחר, אבל לא להפוך לחברה, בעצם לחברה אורגנית.
בעצם מתאר חסם כניסה מאוד גבוה.
חסם כניסה, כן, חסם כניסה גבוה, וגם השוק אני חושב מאוד מאוד השתנה, זאת אומרת, אם בעבר, כי בסופו של דבר שוק הסמיקונדקטור הוא שוק מאוד מגוון, בעצם סמיקונדקטור קיים בכל מוצר שנמצא על השולחן, או ככה מוצר שאנחנו אפילו צורכים אותו דרך מסך כלשהו, בין אם זה מוצר שרץ בקלאוד. אז בעצם סמיקונדקטור מלווה אותנו, בין אם זה ברחבים, ובין אם זה בכל אוזנייה, או מכשיר פיזי שטוענים אותו, יש בו הרבה מאוד שווים. ומה שקורה היום, בעצם יש פחות השקעה, גם בגלל הקונסולידציה, יש פחות השקעה בכל אותם יכולות, ובעצם רוב ההשקעה הולכת לאיפה שהכסף קיים, איפה שבעצם יש אקזיטים, איפה שבעצם יש דרישה, שזה בעיקר בעולמות של העיבוד, בעולמות של הבינה מלאכותית וכו'.
כן, שלהצליח לעבוד עם כמות נתונים מאוד מאוד גדולה, במהירות מאוד מאוד
כן,
גדולה.
בעצם זה עיבוד מקבילי, ותוכנה מתאימה וכו', בעצם לייצר את האקוסיסטם, סוג של מה שאינווידיה עשתה, ואינווידיה עשתה את זה בצורה מפוארת, וכנראה שמחסמי כניסה מאוד מאוד משמעותי, מה שמאוד מקשים מהתחרות להשתלב, התחרות תצליח מתישהו, גם הסייקל הזה יעבור.
וכשאתה מסתכל על אתה יודע, אפרופו כניסת האינטרנט, נכון? נשים עכשיו, עושים כל הזמן את ההשוואה של אם רצים עכשיו מהר מדי ושופכים יותר מדי כסף, אם זה ענקיות הטק, ואם הן קונות למלאים, או אם הן בכלל יודעות למה הן קונות, או שפשוט שיהיה. כי יש מחסור, אז כולם מגדילים את הביקוש ושמים על זה הרבה כסף, וגם בכנות, בתזרימים שלהם, עבורם זה לא כזה הרבה כסף. אבל יהיה, אתה מסתכל על הדבר הזה, יהיה פה, תהיה פה צועה להשקעה, כאילו ייבנו מזה מודלים שהם עסקיים, או שזה רצים כי כולם רצים?
אני חושב שכרגע רצים, ואני חושב שבוול סטריט מחפשים את הווינר, ואנווידיה זה ווינר קלאסי, זאת אומרת, הוא חברה שמוכיחה שהיא מסוגלת להכפיל את עצמה, ואני לא יודע כמה חברות באמת יכולות ככה to claim כן. מעל 100 מיליארד דולר של מחירות שיודעות להכפיל את הדבר הזה, אז אינווידיה עושה את זה. אבל כשמסתכלים על זה, שהם ככה עולים בגובה, אז מה שרואים, רואים בעצם שנגיד שוק השבבים, שבעצם זה שוק שכן עבר מלהיות כזה איזה מין יתום, נגיד לפני הקורונה, לבעצם להבנה שבכזה בשוק שעובר שינויים גיאופוליטיים פתאום, יכולות הליבה האלה, שבעצם זה הבסיס והתשתית של כל המוצרים, של כל השוק הטכנולוגי, זה אותם שווים, יש להם שווים משמעותי, ומאוד כדאי לגדר אותם, ומאוד כדאי שהם יהיו גם נכסים שקשורים למדינה, ל-IP, שיהיו כל מיני הקבלות על מה אפשר לעשות איתם, במחירתם הלאה וכו'. אז הדברים האלה מתחילים לקבל שווי, אבל לאחר כמה שנים, ובייחוד עם השינוי הזה של שנכנס בעקבות הג'נרל, השימוש הגובר כזה במודלים של ג'נרטיב AI, בעצם עשה ממש ככה הפרדה בין חברה, אינווידיה, לבין כל שאר השוק. כשאני מסתכל על זה, אני רואה שווי השוק של אינווידיה, הוא גדול מ... אם אתה סוכם את כל שווי השוק של כל תעשיית הצ'יפים, אתה צריך לשים עוד מכפיל
כדי להגיע
לאיפה שאינווידיה נמצאת. בסופו של דבר, כולם יושבים על כנראה על אותה תשתית, כולם מייצרים ב-TSMC, כולם משתמשים באותם כלים, כולם עושים אינטגרציות וכולי. אומנם, יש פה חברה אחת שבאמת בנתה איזה מגדל מפואר, שכרגע קשה מאוד להתחרות בו, וקשה מאוד להקים מגדל דומה, והיא מאוד מאוד מצליחה בו. אבל כנראה גם שמסתכלים על לאן השווקים, מה בעצם מי רוכש את הצ'יפים האלה, אז בעצם גם שם אנחנו בעצם מדברים על, יש פה אתה מוכר את הצ'יפים האלה למעטים, כן? בעצם מי שבעצם היום נמצא בעולמות האלה של הקלאוד, זה מספר מאוד של חברות.
כן.
אליהם יש את רוב הקפסיטי, ויש גם כנראה איזשהו תחום אפור אחר, שאנחנו לא בדיוק יודעים כמה עמוק, ומה קורה שם, שזה בעצם כל העולם הסיני, שכנראה הוא גם משחק פה, הוא שחקן כנראה לא קטן בביקושים לצ'יפים האלה, אבל ככה הימים יגידו באמת כמה העולם באמת יהיה מוכן לשלם, וכמה מוניטיזציה תהיה מהעולם הזה של הג'ן AI, זה כרגע, the jury is not out yet, זה עדיין לא ברור, אבל מה שכן ברור שדבר הזה הוא, כן קרתה פה מהפכה, שמאוד מאוד תשפיע על ה-GDP פר קפיטה, על בעצם על הפרודוקציה שתהיה לכל עובד בשוק.
כן, זה קצת, פרופו מה שסיפרת לנו לגבי השינויים ב-DSP, השינוי שוק הזה, אז גם זה הרי, העולם הזה יורד גם לחברות, לא ברמת עכשיו של הטכנולוגיה, אלא ברמת הפריון, ברמת ההתייעלות, ברמת איך משתמשים בכלים האלה, איך מייצרים אפליקציות או כלים כדי לייעל, וזה באמת נוגע, הייתה איזו תקופה שאני זוכרת שהבנתי בתור מנהלת השקעות, שטכנולוגיה זה לא סקטור. היה איזה רגע שהבנת שזה פשוט הולך להיות בכל מקום, ובעצם עכשיו כל העולם הזה של צ'יפים, זה גם, זה תמיד היה שם, אבל זה כאילו הפך להיות עכשיו העניין של מאבדים וכוח ויכולת עיבוד אדירה, משהו שהוא עכשיו הבסיס של הבניין.
כן.
וממנו יוצאים הלאה.
כן.
זה המשמעות של זה, כי אתה אומר, גם התעשייה אז הייתה תעשייה, אוקיי, תעשיית שבבים. היה הרבה יותר פשוט, אפרופו חברות ורטיקליות, זאת אומרת, זה היה אירוע הרבה יותר, הרבה יותר פשוט, ובאמת בגלל, תיארת מאוד יפה את הסיפור הזה של העובדה שנוצרו הרדלים, זאת אומרת שקשה מאוד להצטרף, זה תעשייה מאוד, אנחנו רואים כמה קשה לענקיות הטכנולוגיה שהן אינן אינווידיה, עושות, כואב להם בגוף מכמות הכסף שהן צריכות לקנות מאינווידיה, מנסות לסגור וכמה כסף זה דורש, וזה עוד לא קורה, יכול להיות שזה יקרה עוד כמה שנים, אבל זה תהליכים ארוכים. מצד שני, אם אתה מסתכל על ה-S&P, אתה רואה ששים רגע את אינווידיה בצד באמת, הייתה פה חצי שנה של הייפ בחברות השבבים, ובחצי השני של השנה פחות. אז יש באמת כנראה משהו באינווידיה שהוא מאוד מאוד מייחד אותה ומאוד מאוד יוצא דופן.
כן, זאת אומרת, אינווידיה די חובה סוג של S-curve, כן, מבחינת, כאילו, התחום הזה. אנחנו פחות רואים את זה, נגיד, בגוגל, פחות רואים את זה באמזון, פחות רואים את זה במייקרוסופט. הם כן צומחות בצורה משמעותית ונהנות מאוד, אבל זה לא בר השוואה למה שקורה. הסיפור מעט מזכיר את מה שקרה לטסלה ושוק הרכב. בעצם, נכון, שמסתכלים, אם עושים אגרגציה של שווי השוק של כל חברות הרכב, קשה מאוד להגיע לשווי השוק לטסלה, אבל בעצם רכב חשמלי הוא הרבה הרבה יותר פשוט ופחות מורכב מרכב עם כזה קומבסט אנג'ן. וגם פה יש שאלה בעצם, על מה, בעצם שווי השוק, האם הוא מונחה רק הפקטור של הצמיחה, הוא באמת מאפיין איזשהו שווי שיש בעצם לחברה. אם יש פה באמת כאלה sustainable competitive advantages, כנראה שבאנווידיה בוודאי שיש, ברכב חשמלי אני חושב שפחות,
כן.
אבל ככה, זו דוגמה די דומה.
כן, אני מבינה את ההשוואה.
כן.
אוקיי. אנחנו ככה מתקרבים לסוף, אז נגעת בסיפור הגיאופוליטי ככה, בעניינים של סין וארצות הברית, איפה, זאת אומרת, מעבר למחסים וטראמפ וכולי, איפה אתה, זאת אומרת, זה מסלול התנגשות, הרי בסופו של דבר, העובדה שיש את רק להסתכל על הייחודיות של אינווידיה, כדי להבין כמה בסין היו רוצים את זה, אוקיי? וזה גם נכנס לעולמות פרופו גיאופוליטיקה של נשק ויכולות צבאיות. זה על מסלול התנגשות בעיניך?
כן, כן. אני חושב שפחות שאני מסתכל עליי, ואני מסתכל על החברות שאני חלק מהן, או חברות שככה פעלתי בהן, התחרות עם סין היא תחרות לחברות ישראליות מאוד מאוד קשה לנצח בהן, כי בעצם זו תחרות, היא על מחיר, והסינים לא רוצים להרוויח, הם לא חייבים להרוויח, הם מוכנים לקחת ביזנס בכל מחיר. ובסופו של דבר, בשרשרת הערך, הסינים בסופו של דבר הצליחו לייצר את הערך הזה. אז יכול להיות שבהתחלה הם יהיו נחותים, אבל עם השנים כשהם יקחו ויכבשו עוד נתח ועוד נתח, הם יתחילו לעלות ברמת הקוליטי וכו', ולחברות ישראליות מאוד מאוד קשה עם זה. וזה לא תחרות נעימה, זאת אומרת, אני מכרתי, זאת אומרת, אנטיספי מכרה לשוק הסיני המקומי, לא לשוק הסיני ליצרנים שמייצאים אחרי זה את הסחורה למערב. ואתה מבין כמה זה מורכב וקשה להתחרות, אם יש ספק סיני שמוכן ורוצה להיכנס לשוק, התוצאה הברורה, הם יקחו. ואני חושב שכשהם מסתכלים ככה קדימה, ואני חושב שהשוק ככה, שהיה כולו שוק גלובלי, ובעצם כן ככה חילק את העבודה,
כן.
בין המזרח למערב, הייתה איזו דינמיקה, היום זה מאוד משתנה, וזה משתנה כנראה כי יש צורך לשנות את זה, כי היכולות האלה והרצון הזה לצמוח ולהשתלט, הוא בסופו של דבר פוגע בעצמאות וביכולת של מדינות להיות אדונות לגורלן. והיום שאני מסתכל על זה, אז אני אומר לחברות ישראליות, חברות ישראליות הרבה יותר קל להם ונוח להם לפעול במקומות שבהם כן יש את התעריפים האלה, במקומות שכן חצצו וכן הגביעו את החומות. אז מוכנים לשלם על הערך המוסף, מוכנים לתת את הפרמיה למי שמביא את הסחורה, ואתה לא מתחרה עם
שחקן קצת לא רציונלי.
שמוכן ככה תודם, שמוכן בעצם, הוא רק רוצה לנצח, הוא רק רוצה את המחירה, וזה לא משנה באיזה מחיר זה קורה, וזה בעצם די מחליש עד ממוטט את שרשרת הערך. ואתה כן רוצה למכור במקומות שבהם אתה יכול לקבל כסף עבור הערך המוסף שאתה מביא, כי אחרת אתה לא תשרוד, כי בעצם זו שורת הרווח.
כן, מעניין. טוב, וואו, היה מרתק, עופר. למדתי הרבה דברים חדשים. אז תודה רבה שבאת.
תודה, היה לי כיף.
אני הייתי גת מגידו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.